היי, אני נטע מגן. ברוכים הבאים לסטורי טלרס, הפודקאסט שנותן כבוד לאמנות הסיפור באמצעות שיחות עם מספרי הסיפורים הכי מעניינים שיש. בכל פרק נצלול לעולמו של סטורי טלר אחר, נתוודע לתחומים שונים בהם אמנות הסיפור באה לידי ביטוי ונלמד על הדרך איך להפוך למספרי סיפורים טובים יותר בעצמנו. כבר מתחילים.
האורחת שלי היום היא מומחית בבניית סיפורים עסקיים ליזמים ולסטארט-אפיסטים, שנעה על הציר ישראל ארצות הברית עוד מילדות. יש לה למעלה מ-16 שנות ניסיון בעבודה עם מעל ל-1,000 סטארט-אפים, חברות Fortune 500 וקרנות הון סיכון בטווח רחב של תעשיות ובלמעלה מ-30 מדינות. היא עוזרת ליזמים בשלבים שונים של החברות שלהם לגייס כסף ולספר את סיפור החברה באמצעות יצירת, עריכת וחידוד מסרים על בסיס פרזנטציות, פיצ'ים ותכנים אחרים, בכתב ובעל פה, ואנחנו הולכות לדבר היום על כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול, או לפחות כמעט על הכל, באשר לסיפור סיפורים עסקיים. אז ערב טוב לך, ושלום דונה גריפית.
ערב טוב, נטע. זה נשמע אחרת, סיפור סיפורים עסקית, אני חושבת שלכן הם פשוט נשארו עם סטורי טלינג, כי
לגמרי. גם ראיתי את יודעת, כשככה חקרתי עוד אותייך לקראת הפרק, ראיתי שבחלק מהמקרים את מתוארת כ-corporate storyteller. אז אנחנו ניגע ונדבר כמובן גם על ההיבטים האלה. ובואי נתחיל אבל משאלה בסיסית, מה נשמע? איך שם בפאלו אלטו? חזרת לא מזמן מביקור מישראל, אני זוכרת?
נכון, היינו בארץ, כיף כל כך להיות תייר בארץ. אין על תל אביב ואין על האוכל וחיי הלילה. ויקר, וואו. אני חשבתי שיקר אצלנו. והרגשתי שכאילו נרגע לנו הוצאות שחזרנו בדיוק, אמנם כאילו מבלים פחות, אבל כן. אבל אצלנו אחלה, המזג אוויר שלנו הכי טוב בעולם, סליחה, כאילו עכשיו כבר בטח חום.
אני מתחברת, אני מצטערת, אני לא מתחברת לחום של הארץ, אבל את בעצם נמצאת על הקו הזה, כמו שבעצם אמרתי, כבר מגיל מאוד מאוד קטן, ככה את נעה, נכון? תספרי טיפה על זה לפני שנתחיל ממש בסיפור הסיפורים הביזנסים.
אז נולדתי בארצות הברית, ופן פאקט, מי שלא יודע על השם שלי, מי שמכיר אותי בעצם יודע שבעברית השם שלי זה דנה. גם באנגלית מבטאים את זה דנה. אבל אפילו בעלי לא מצליח להגיד את ה-א, כי בארץ תמיד כאילו יש איזה שיבוש של האנגלית, אז מי שמכיר אותי מהעידן שהוא קודם רואה את השם שלי קורא לי דונה. ובהתחלה הייתי מתקנת אנשים באיזשהו שלב, זה נהיה כזה פרסונה, דונה, פרסונה, אז אני כבר, גם כשאני מציגה את עצמי בעברית, קוראת לעצמי דונה, ואני מרגישה שזה כאילו, זאת האושייה, אבל תמיד שיש טלפון או מישהו אומר דנה, אבל זה בעברית, זה מחמם נורא את הלב, כי זה כאילו אנשים שמכירים אותי שנים. אז עליתי לארץ בגיל 11, עדיין קראו לי דנה אז, הייתי בארץ עד אחרי תואר ראשון, התגייסתי, שירתי בצבא, הכל הייתי, בטירונות קראו לי קרוליין, כמו זאת עם בנות, אם עוד זוכרים את הסרט הזה, כי הייתי קצת מורעלת, אמריקאית כזאת, ונסעתי ללמוד תואר שני ב-NYU, ממש כמה ימים ספורים אחרי שסיימתי את התואר הראשון בארץ, ולמדתי תואר שני בדרמטרפיה, שזה היה משהו שכאילו תמיד ידעתי שאני רוצה לעשות, עד שהגעתי לשם והבנתי, הסיבה שלא הלכתי להיות שחקנית זה שלא רציתי להיות starving artist, אבל המשכורות של דרמה תרפיסט היו די שם, אמרתי, אז מה אני יכולה לעשות עם כל האהבות שלי והכישורים והכישרונות והדברים שצברתי כל השנים, והתשובה הגיעה באחד מהרגעים האלה של את פשוט שומעת משהו ואת יודעת שזה זה, הייתה לי מרצה שסיפרה לזה חבר שטייל בעולם והעביר סדנאות, ואמרתי, that's what I want to do with my life. לא ידעתי מה, כמה, למה, איך לומדים את זה, וגיליתי שבן מויו, איפה שלמדתי תואר שני, בעצם היה תוכנית המשך פוסט-מאסטר ללימוד על פיתוח ארגונים והדרכה. נרשמתי לזה, ואז שלחתי קורות חיים למקום הראשון שפרסם בקרגסליסט, שאז היה נראה אותו דבר כמו שנראה היום, בול, והתקבלתי לעבוד עם חברה מדהימה בשם Boyer Communications Group, ממוקמים בניו יורק, ואיתם בעצם התחלתי, הזנקתי את הקריירה של סטוריטלינג, עוד לפני שקראו לזה סטוריטלינג, אגב, עוד קראנו לזה Communication Specialist, אז, יצא לי לעשות את הטיול אחרי הצבא שלא עשיתי אף פעם, אבל במסגרת העבודה טסתי בכל העולם והעברתי סדנות בכל העולם ופשוט כאילו יצא לי תמיד לטייל קצת בכל מקום שהגעתי, כמה ימים לפני, כמה ימים אחרי, וזה היה כיף אדיר. ובאיזשהו שלב התחלתי נורא להתגעגע הביתה, כי ראיתי שאני גם ככה טסה, אז מה זה משנה מאיפה אני טסה? וזה היה כזה שלב שכל החברות שלי התחתנו, זה היה גיל 28 כזה 9, ואני עוד הייתי רווקה, ואמרתי, יאללה. אז חזרתי לארץ, חייתי בתל אביב, באמת עיר כל כך כיפית, כאילו קשה להיות שם רווקים, ואני, וואו, היום מסתכלת על זה ואני אומרת, היום אני לא יודעת איך הייתי שורדת בעידן הטינדר, אבל הייתי 9 שנים תל אביב, הכרתי את בן זוגי, שרצה מאוד לעבור לארצות הברית. כשהכרנו, הוא היה בדרך לניו יורק, אמרתי לו, אני מוכנה לשקול את החוף המערבי, אין סיכוי שאני חוזרת לניו יורק עם כל האהבה שלי לניו יורק, והיא עיר מדהימה, לא הייתי מגדלת שם ילדים. ככה עשינו צעדים ומצאנו את עצמנו עם תינוקת בת שנה וחצי בסיליקון ואלי. ואמרנו למשפחה, שאנחנו, סליחה, משפחה, אם אתם שומעים, שאנחנו נוסעים לכמה חודשים לבדוק את העניינים, ואחרי חודש פשוט התאהבנו ואמרנו, כאילו, אין, אנחנו, כל עוד אנחנו יכולים, אנחנו נשארים פה.
ואת עושה את הקפיצות האלה כל פעם ומשנה לך פוזיציה על פני הגלובוס כשצריך. אני מניחה שבעיקר ישראל ארצות הברית כזה.
כן, אבל תראי, מאז שאנחנו פה, פלאי הגלובליזציה של כאילו זום, וקשקשנו על זה קצת, שזה המציאות שלנו בשנתיים האחרונות, אבל אני עבדתי בזום עוד הרבה לפני, הייתי לקוחה משלמת הרבה לפני הקוביד, אני מרגישה כמו איזה סטייקהולדר, כי אין מה לעשות, הסשן שלי הם שעתיים, לא יכלתי אחרי 40 דקות שכאילו להגיד בואו נעלה שוב על זה, כאילו זה נורא לא מקצועי, אז המעבר בשבילי לעבוד מרחוק, כי אנשים עדיין כשעברתי לפה מארץ רצו להמשיך לעבוד איתי, שזה נורא הפתיע אותי בהתחלה, ומשמח מאוד, כי זה שעות וזה תעריפים וזה הכל, אבל כנראה שההימצאות בסיליקון ואלי גם נותן לי איזה הסתכלות שמאוד עוזרת גם לישראלים, וגם הקטע שאני היברידית לגמרי, גם ישראלית, גם אמריקאית, אני יודעת כאילו...
אנחנו נדבר על זה, כן, על ההיברידיות.
אז זהו.
שגם יש משמעות באמת בתוך העולם שלך, והסיפור והשפה כמובן, אבל תגידי, בואי ככה נלך רגע כמה צעדים אחורה, בסדר? תמיד בפרקים, לא יודעת מה, לא תמיד, אני נוהגת להתחיל את הפרקים בפודקאסט, שהוא עוד פעם, הוא ממוקד באמנות הסיפור, ולשאול את האורחים, מה זה ביניהם סיפור טוב? אז אני שואלת אותך, קודם כל, בבסיס של הבסיס, או לפני שאני אתעסק עם סטארט-אפים ועולם ההייטק, מה זה סיפור טוב לדעתך? מה הוא כולל? מה צריך להיות בו? איזה אלמנטים?
טוב, זה יוצא לי לעסוק בשאלה הזאת הרבה, כי אני, ועכשיו מגלה, אני כותבת ספר. סוף סוף משהו ששנים הייתי צריכה לעשות. אז אני מסתכלת אחורה על הרבה סיפורים ששמעתי ועסקתי בהם. אז קודם כל, בבסיס סיפור טוב זה סיפור זכיר. כי אנחנו זוכרים סיפורים. אנחנו, אני בטוחה נטע שיש לך גם סיפורים שכאילו הולכים איתך שנים מבית ההורים והסבים וחברים ודברים שסיפרו לך שהם כבר כל כך חיים אצלך שאת רואה אותם בעיני רוחך. וגם בספרים טובים שקראנו עם השנים, האימג'ז נשארים איתנו, זה נצרב אצלנו. אז כל היופי בסטורי טלינג זה ש-it sticks with us.
זאת אומרת שמבחינתך המפתח זה שאני אזכור את מה שקראתי, את מה ששמעתי, מה שצפיתי בו, זה הנקודת מפתח כדי כן. שסיפור יהיה באמת סיפור טוב.
כן, ואפרופו מפתח זה מפתח לפתוח עוד הרבה אינפורמציה ודאטה שנמצא מתחת לפני השטח, אבל זה הנקודת פתיחה. כי אני שמעתי כבר את יודעת סיפורים של founder stories, ה-origin story של החברות לפני 15 שנה, 11 שנה, שעדיין אני זוכרת. ואני לא זוכרת את הקאק וה-LTV וה-Business Model וכל הצמיחה שלהם, אבל אני כן זוכרת את הסיפור. גם אם אני משבשת את הסיפור.
זה לחלוטין, אני מאוד מסכימה איתך. אגב, זה באמת אחד הפרמטרים שחוזרים אצל האורחים כאן, שמדברים באמת על הנושא של הזכיר. אני כן אציין עוד פרמטר, מעניין אותי שאני אתייחס אליו בהמשך, כל הנושא של הרגש. זאת אומרת שאני צריכה שסיפור טוב ידבר אליי לאלמנט הרגש, יעורר בי הזדהות, יעורר איזשהו call to action, אבל נגיע לזה בהמשך. אז אני, מה שנקרא, במעבר לא חד, נתחיל ככה לצלול לעולמות הסטורי טלינג וסטארט-אפים והייטקיסטים וכל העולמות האלה של יזמות שאת מתמחה בהם. ואני רוצה לשאול אותך, למה בעצם אני כיזם או כיזמת, למה אני בכלל צריכה את הסקיל הזה של איך לספר סיפור? הרי לכאורה אם יש לי איזשהו מוצר מנצח, איזה בוננזה ביד, אני יכולה לצאת מנקודת הנחה שהיא תספר את עצמה, היא תדבר, המוצר ידבר בעד עצמו, היא יספר את עצמו למשקיעים, לא?
זאת הדרך הבסיסית שיזמים או אנשי עסקים בכלל עושים. הם חושבים, המוצר כל כך טוב, הוא יספר, אז בואו נזרוק מלא דאטה על השקף, and don't figure it out. אז זהו שלא. צריך לחשוב מהנקודת מבט של הקהל, שזה הבסיס של סטורי טלינג. It's all about them. ולעשות איזה 180 מעלות, ולהיכנס לנעליים שלהם, או למשקפיים שלהם, ולחשוב, כאילו, הם אנשים עסוקים, הם רואים עשרות אם לא מאות פיצ'ים, בין אם זה משקיעים או בין אם זה לקוחות פוטנציאליים, אין להם זמן להתחיל לפענח מה אתם עושים, וגם לא כל כך מעניין אותם כמה אתם נהדרים, מעניין אותם כמה אתם נהדרים עבורם. וזה בעצם מה שהסטורי טלינג עושה, זה מעורר את האמפתיה, את ההזדהות שאתם, you get it, you get what they need, ואתם יודעים להראות איך המוצר שלכם או הפתרון שלכם משרת את הצורך שלהם, ממלא את הצורך. It's not about you at all. זה לא כמה אתם מדהימים ואיזה טכנולוגיה, זה כמה אתם תהפכו את החיים שלהם ליותר טובים, או אם זה משקיעים כמה כסף אתם תעשו, כי תהפכו את החיים של הקהל יעד לכל כך טובים.
שזה מעניין, כי בסוף זה רלוונטי, אנחנו מדברות פה בפרק הזה בעיקר על משקיעים, אבל אני אגיד במאמר מוסגר שבסוף התובנה הזאת היא מעניינת והיא רלוונטית והיא נכונה גם ליוזרים שלנו, אם אנחנו מדברות על המוצר עצמו, ובהיבט אחר לגמרי בעולמות ה-employer branding על המועמדים שלנו ועל העובדים שלנו, וזה יכול להיות בעצם מכל מקום. זאת אומרת, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת ומאמינה בזה בעצמי. קודם כל, שתי השאלות החשובות ביותר זה מי קהל היעד, ומה אנחנו רוצים להעביר להם, מה המסר.
אני חושב, הייתי מוסיפה לזה, שמה אנחנו רוצים להעביר להם, זה מה הם צריכים.
מה הם צריכים, מסכימה. מה הם רוצים או צריכים, או מה שהם אולי אפילו לא יודעים, שהם צריכים או רוצים עדיין, ואנחנו נעביר להם את זה. אז אם אני לצורך העניין עכשיו, כמו שהתחלנו ככה להגיד, אני יזמת ואני רוצה בקרוב להתחיל לגייס כסף לסטארט-אפ שלי. בסדר? אני עוד לא שם, אני רק מתחילה לחשוב על הדברים. מה לטעמך התהליך שאני צריכה לעבור כבר עכשיו, כשאני באה להתכונן לספר את סיפור החברה. עוד לפני שאני ככה בפיצ'ים ובפרזנטציות, על מה כדאי לי בשלבים המקדימים, לשים לב ולהתכונן ליום שבו אני אפגוש את המשקיעים, מה אני צריכה, איזה נקודות אולי אני צריכה לחצות בדרך, לפני ההגעה אל היעד, קרי אל המשקיעים.
אז תראי, קודם כל, את אמרת שכאילו, למה סטורי טלינג צריך להיות סקיל שיש ליזמים, לא בהכרח יש להם את זה. זה לא הולך בד בבד עם יזמות או עם מצוינות בתחום הזה, ועד רבה כשמדובר במיזם של עצמם, because it's your baby, ויש לי לקוחות שהם כאילו לשעבר עסקו במרקטינג, והם נורא מתפדחים כשהם מתקשרים אליי, כי הם אומרים, אני לא יודעת מה קורה, לא יודע מה קורה, אני הייתי עושה את זה תוך כדי שינה ללקוחות שלי, ועכשיו אני נאבק עם עצמי, שזה שלנו, וואו כמה שזה קשה. אז קודם כל, זה בסדר, we get it, you're not alone. אז אין לכולם את הקור יכולת, וגם אם יש, זה משובש כשמדובר בעצמנו. אז קודם כל, יזם וה-founding team אמורים להיות עסוקים בלבנות מוצר מצוין, עם הכנסות ועם לקוחות. זהו, לא בכלל לחשוב על סטורי טלינג. עכשיו, זה דברים שמן הסתם יקפצו ויעלו ונעשה בהמשך, אבל כרגע, you shouldn't even be thinking about that. מה כן? עכשיו, לאחרונה אני מקבלת כל מיני טלפונים של אנשים שכאילו אין להם עדיין MVP, והם חושבים לגייס עכשיו, כי היה קצת סיסו ושמחו בשנתיים האחרונות, וזה די כבר הגיע לקיצו. אז אני כאילו, אני לא אוהבת להיות מנפצת חלומות, אבל אני אומרת כאילו, בואו, ועצרתי סשן עם מישהו שבוע שעבר, שהוא פשוט לא היה בשל. אמרתי, תגיד, אתה באמת כבר מוכן לגייס? I don't think so. זה רעיון וזה יפה ואתה מוכשר, אבל you've got some work to do. במקום לשלם לי, קח את הכסף הזה, תשקיע בלהשיג design partners ולעשות איזה MVP. אז זה צריך להיות הפוקוס. עכשיו, מה בהמשך ולמה אנשים כמוך וכמוני קיימים? כי כשבאים מנקודת חיצונית ואפשר לבוא ולהסתכל באופן אובייקטיבי על כל המכלול של הדברים שמשקיעים רוצים לשמוע ומה קיים אצלכם, הרבה יותר קל למישהו חיצוני לבוא ולדלות את הסיפור. ומישהו תיאר את זה כאילו אני מושכת לו את המשפטים מתוך המוח ומחברת אותם, וזה ככה כי because it's not mine. אז אני יכולה להסתכל באופן אובייקטיבי מה משקיעים רוצים לשמוע, מה יש לכם להציע ואיך לחבר את זה לתוך לשיח קוהרנטי. אז אם אתם רוצים to do it yourself, בשמחה ובאהבה, ואתם בטח תצליחו, ויש אנשים שהם כן עם הכישרונות האלה מלידה, זה עשוי לקחת זמן. והשאלה, איפה הערך היותר גדול של השעות שלכם, השעות שאתם בונים את החברה שלכם, את המוצר שלכם, ומגדילים את טווח הלקוחות שלכם, או הזמן שאתם משקיעים במצגת. Totally your decision. אבל קודם כל, שיהיה לכם super team, super product, super offering, great clients that love you, ואז בואו נדבר על איך ניגשים בכלל הסטוריטלינג.
מעולה, אז לצורך העניין, יש לי את כל מה שתיארת, אני בתור אותה יזמת, ועכשיו הגעתי לרגע שאני באמת צריכה להתמודד גם עם הנושא של הסטוריטלינג, ולהתחיל לבנות איזושהי פרזנטציה, ואני לצורך העניין נפגשת איתך, ומעניין אותי דווקא רגע להיכנס לראש שלך, ושתתארי לנו איך התהליך עובד אצלך.
אוקיי.
ואת יושבת עם הלקוח, עם היזם, עם היזמת, איך את בעצם בכלל מתחילה, האם את קודם ממפה את הטעויות, מבקש מהם לספר איזשהו פיץ', מחפשת את הטעויות, או דווקא מתמקדת בדברים הטובים ששמעת, קצת תכניסי אותנו לאזורים האלה.
תראי, אני הבנתי שה-value proposition הכי גדול שאפשר להביא לסטארט-אפים זה זמן ודיוק. כי אין להם זמן, זמן זה הדבר הכי יקר, ואי אפשר לקנות את זה. אז אם אני יכולה לשחרר להם שעות, אז אני עושה להם טובה ענקית. אז אני הורדתי את התהליך שלי לשעתיים. Real time, שעתיים, בונים דק. מתוסרט, בפלואו הנכון, הכל שם. כדי לעשות את זה בשעתיים, סליחה, הם צריכים לעשות קצת עבודת הכנה. אז אני הכנתי צ'יט שיט.
מה היא כוללת העבודה הזו?
אז אני הכנתי צ'יט שיט, וזה נמצא באתר שלי, donnagriffey.com תחת resources, יש לי 3 guides, אחד לאינבסטור פיץ', אחד לסיילס פיץ', ואחד לקומפטישן פיץ', או דמו דיי, וזה בדיוק הפורמולה של מה צריך להיות שם. עכשיו, יש כאלה שאומרים, אבל למה את כאילו, why are you putting it out there? זה הפורמולה שלך, יקחו. האמת היא שלפני כמה חודשים הייתה מישהי שתרגמה את זה לעברית, וניסתה to pass it off as her own, הייתי קצת בשוק, אני ראיתי את זה כי זה בקהילה ששנינו שייכים, לא ידעתי, אני לא ידעה שאני ישראלית או מה, אבל ישר כאילו פניתי, אנשים גם אמרו, זיהינו שזה שלך, ולא הבנו מה בדיוק קורה פה. אז אני מאוד מאמינה ב-putting your knowledge out there, כי זה קצת כמו... יש מסעדות מדהימות בעולם שאני לא יודעת אם אני אי פעם מגיע אליהם, אלבולי סטייל וזה, שוואו, אם השף הראשי ישחרר את המתכון, יש הרבה אנשים שינסו להכין את זה בבית, וזה יהיה בשבילהם עולם ומלוא, ויש כאלה שיגידו, בואו ניסע ונטעם ונדגום מהשף. וזה מה שקורה, אז אני מקבלת מיילים מניגריה ומכל מיני מקומות כזה של וואו השתמשנו בזה תודה זה נורא עזר וזה נורא משמח אותי. אז כל אחד יכול לראות את הפורמולה שלי, זה storytelling classy, זה אני פשוט ריכזתי את זה ויש לי שם כמה טוויסטים שלי. אז זה פשוט תחשבי על מצגת משקיעים כ-4 act play. שוב אנחנו בעולם סטוריטלינג, אין יותר פריימל כמעט מבחינת סטוריטלינג מיוון העתיקה, ואז שייקספיר, בולייר, צ'כוב, זה ממש ההתגלגלות של השנים של סטוריטלינג, והם כתבו במערכות, והמערכות חזרו על עצמם, הבעיה, או הווילן, ההירו, הפתרון, מה התרחש שם, ואז מה היה האפטרמאט, מה היה קדימה, וזה ארכיטיפי, וזה קדום, וזה עובד, כי ככה המוח שלנו בנוי, וככה זה נוצר והתגלגל עם השנים, של איך בעצם התחלנו לספר סיפורים מהיווצרות השפה בכלל, כבני אדם, מעבר מניאנדרטלים לבני אדם. Mm-hmm. And it works. It just works. אז יש את הנדבך של הבעיה או ההזדמנות, ששם אנחנו רוצים שיהיה לנו founder story, ואז יש לנו את הפתרון ואת הדמו, איך זה עובד והבנפיטס, ואז יש לנו את ה-business side of things, what has to be there, וזה ממש הדברים הקונקרטיים שמשקיעים רוצים לראות, וההובלה העתידית. Where will you go? עכשיו, לי זה מרגיש כל כך ברור וכל כך בסיסי, שכל פעם שאני רואה מצגת שלא בפלו הזה, אני אומרת, what are you doing? It's all over the place. מה קורה פה? כאילו, אני... אז כאילו, עדיין יש לי עבודה, זה לא שכאילו, אז אנשים יודעים את זה באופן אינטואיטיבי, אבל מפקפקים בעצמם, מנסים את זה אחרת, זורקים כל הדברים, משנים.
אז בעצם רגע, אני חוזרת רגע להתחלה של מה, yeah. זאת אומרת, בעצם גם התבנית הזאת היא סוג של עוזרת לך, כשאת יושבת עם אותו יזם או יזמת, אחרי שהם כבר עשו את השיעורי בית, זה בעצם גם עוזר לך בתהליך, עוד פעם, במיפוי, בהכוונה, בחידוד של המסרים, ואני רוצה רק לוודא, האם ככה באמת בראש שלך זה מתנהל, או שאת כאילו מתחילה מאיזשהו מקום אחר, את ההסתכלות על ה...
אז מה שזה עוזר לי לעשות, כי אנשים שואלים, את רוצה לראות את הדק הקיים? ואני אומרת, לא תודה. בואו קודם, תעשו את העבודה, תעברו דרך המפה שלי, תורידו, תזיזו, תוסיפו, תגרעו, ואז אני אסתכל על זה. עכשיו, לי יש במוח, מישהו קרא לזה שבוע שעבר, צ'יפ סייבורג. אני תמיד קראתי לזה פילטר עם AI, ML, Deep Learning, whatever. אין לי הסבר אחר לזה, אבל נכנס דאטה, יוצא סיפור. כאילו אני רואה בעיני רוחי איך הייתי מספרת. אז אני עוברת על זה מראש, וכבר הפילטר נכנס לפעולה. לפעמים גם באמצע שיחת היכרות, אני כבר יודעת איך הייתי מספרת את הסיפור שלהם. וזה פילטר שהולך ומתחזק, כי זה באמת machine learning. ככל שאני עושה את זה יותר, זה מעשיר לי את הידע בכל מיני תחומים, ובכל מיני שווקים, ובכל מיני, ואני יודעת לעשות חיבורים. אז וראיתי את הנתון הזה פה, וראיתי את הכתבה הזאת פה, אז אני מצליחה לגבות את זה ביותר. דאטה. אז זה כן, בהחלט עוזר לי לעבוד מהר.
תגידי, קרה לך, זה מעניין מה שאת מספרת, כי אני ממש תוהה תוך כדי לעצמי, אם יצא לך בשיחות כאלה, להתקל בהתנגדויות, כי את אומרת, נכנס דאטה, יוצא סיפור, ואני מאוד מסכימה. אגב, המינוח הזה של דאטה טלינג, זה קצת מעולמות אחרים, אבל זה גם מתקשר אלינו. אבל יצא לך שישבו מול חבר'ה שאולי לא כל כך האמינו במתודולוגיה הזאת של סטורי טלינג או בשיטה הזו, ואמרו לך, זבי אותך, זה הכל חרטוטים, אני בסוף רוצה להראות נתונים, אני רוצה להראות את העובדות היבשות, את המספרים, את ה-LTV, את הקק, זה קורה?
עכשיו כל זה, זה לא שזה לא נכנס, זה פשוט
נכנס
מסבך. אני חושבת שאם כבר מישהו הגיע לשלב שהוא הזכיר את שעותיי, הוא די משוכנע שמשהו צריך להשתנות, או שהמשקיעים שלהם אמרו חבר'ה דברו עם דונה, או שהם הבינו שמשהו לא הולך, משהו לא מתחבר, והם פתוחים לנסות משהו אחר. תמיד יש מתנגדים, יוצא לי הרבה לעשות עבודה עם אקסלרטורים, או עם תחרויות, וכבר יצא לי להתקל בהתנגדויות שם של כאילו, well, if they don't understand us, they don't want them as investors. וזה כאילו, okay then. ואז אותם אנשים בתחרות, וזה קרה פה על במה בסיליקון וואלי, הפאנל של השופטים, שזה משקיעים מאוד מכובדים, פשוט אמרו, can you explain that to me in lay terms? אז כאילו, הם לא הבינו, והם שאלו עכשיו, זה יפה שהם בכלל שאלו, כי משקיעים לא רוצים בדרך כלל להגיד, לא הבנתי, הם פשוט התנתקו. אז הם כבר הגיעו לאיזה שלב של מודעות ש-they need help, והתמסרו לתהליך, ואני מנסה לא לעשות את זה ממקום ביקורתי, כי שוב, הם לא צריכים להיות סטוריטר, הם צריכים לדעת לספר את הסיפור של עצמם, אבל שוב, הסקיל הזה, הטלנט הזה, אגב שטלנט וסקיל זה שני דברים שונים, אין לכולם את זה. זה משהו שאפשר לתרגל, אבל זה לא משהו שיש באופן טבעי לכולם.
אנחנו נדבר על זה גם כן, באספקט של איך אני מספר סיפור, ומה קורה אם אני לא נולדתי עם הכישרון הטבעי הזה, לסחוף אחרי אנשים, או אם אני לא קריזמטי במיוחד, או אם סתם אני מפחד מהדברים, תכף נגיע לזה. אבל אני מאוד מסכימה איתך, זאת אומרת שאת רואה את ההתנגדויות האלה ככה מדי פעם, אבל כשמגיעים עלייך כבר בעצם, אנשים עברו איזושהי כברת דרך תודעתית, מחשבתית, קונספטואלית עם עצמם, ויותר פתוחים לרעיון. בואי נדבר
כן, איתי. אגב, אני כן אגיד שהיו כמה פעמים שהרגשתי שכאילו לא זורמים איתי,
okay.
ואני יודעת היום, ממרום שנותיי, לבוא ולהגיד, חבר'ה, בואו נסתכל פה מה קורה רגע. כאילו, אני לא באתי לריב איתכם, לא מתאים, זה בסדר, ניפרד כידידים, אבל אם כן, בואו נזרום, אני לא רוצה לבזבז את הזמן על להתווכח. וזה בסדר, זה לא מתאים לכולם, it's fine, אבל זה קרה באמת פעמים ספורות.
אוקיי, אז בואי באמת נסתכל רגע ממש על המשקיעים שלנו, אוקיי? קודם כל, מעניין אותי לדעת, האם יש איזשהו שוני מהניסיון שלך, אנחנו פה שתי נשים בשיחה, האם יש איזשהו שוני שאת חושבת שצריך להיות או שקיים בדרך שבה אני כיזמת אספר את הסיפור לעומת יזם גבר?
לצערי כן, כי לצערי, ובדיוק אתמול הרציתי לקבוצה של סטודנטים ל-EMBA מאירופה שמבקרים פה, הם היו בסן פרנסיסקו, וזה היה נורא כיף להיות שוב פנים מול פנים, אני חייבת להגיד. אבל אמרתי, וקצת, כמעט חצי מהחדר היו נשים, שזה מאוד משמח תמיד, אבל אמרתי, תראו, אנחנו כנשים, we're going to be scrutinized more. ממש שמים עלינו זכוכית מגדלת של 50x יותר מגברים. וזאת המציאות. כי האמונה הבסיסית, בין אם הם רוצים להודות בזה ובין אם לא, זה שנשים פחות מבינות במספרים, ונשים פחות יכולות להוביל ובזה. אז אני תמיד אומרת לנשים במיוחד, כולם, אבל נשים במיוחד, know your numbers, inside out, upside down, right side, left side, כאילו הכל, שלא משנה איזה שאלה זורקים לכם, אתן עונים או עונות בביטחה, ובלי להניד עפעף, לא צריך להיות מתגונן, אבל כן צריך לדעת את זה פשוט. יש אגב מישהי נהדרת שאנחנו בדיוק גם עשינו סוג של פודקאסט ביחד שבוע שעבר, והיא fractional CFO, אבל היא גם מייעצת, בעיקר לנשים על איך לדבר את המספרים, איך לבנות את המספרים באופן שאת כאילו מרגישה בנוח, ואני אומרת כאילו, אין פה בושה לבוא ולקחת עזרה חיצונית בדברים האלה. להפך, עבדתי עם חברה בהובלה נשית, ואני המלצתי, אמרתי לה, תקשיבי, את לא מספיק שוחה במספרים, והיא לקחה את הסוג של חבילת קואוצ'ינג, שממש תביא אותה למקום, אי אפשר שלא.
אז חוץ מהאלמנט הזה באמת של לדעת טוב על בוריים את הנתונים, את המספרים, את כל השאלות שיתקילו אותנו בפן, נקרא לזה, זה לא הטכני, אבל בפן הביזנסי, גרדה, איזה עוד הבדלים את מזהה כשאת עובדת עם נשים לעומת גברים? יש איזושהי דרך שבה נשים מספרות סיפור שהוא לכאורה רך יותר, רגשי יותר?
אני חושבת שאולי הם עושות סוג של overcorrection, כי כאילו הן לא רוצות לראות רכות, גם נשים, וזה מחקרים שממש מראים, שכאילו אם אישה תראה משרה, היא תחשוב, אוקיי, אני מתאימה בזה, אבל אני לא מתאימה בזה ולא מתאימה בזה, וזה כאילו 60% מעט.
נכון, היא לא תגיש קורות חיים, לעומת גבר ב-20% בדיוק.
אנגלית! זהו, מגיש, בגר ושלח.
לגמרי, לגמרי.
אז אנחנו נוטות להיות הרבה יותר דייקניות במציאות. עכשיו, איפה זה פוגע? ושוב, אני רואה את זה גם אצל יזמים גברים, ביכולת לספר סיפור עתידי, הובלה עתידית של ה-bigger vision, לאן זה יוביל, אבל אין לי את זה עכשיו, בסדר, אבל את בונה את זה, זה לא שאת מתיימרת להגיד, יש לי את זה עכשיו. עכשיו, אני תמיד אומרת לנשים שאני עובדת איתן, תחשבי כמו איזה 24-year-old Stanford grad pissant kid who thinks he's like God's gift to the earth. האם הוא היה מהסס, במיוחד אם יש מספרים. עכשיו, זה עוד נקודה. אני שמה שקף בתחילת המצגת לדברים שיש הישגים מאוד מרשימים וצמיחה מאוד מרשימה, אני קוראת לזה the brag slide.
אוקיי.
ושקף שביץ, עכשיו לא יהיה כתוב brag slide, זה יותר highlights and milestones, אבל המספרים הגדולים, ואני רואה שיש נשים שזה לא נוח להם,
שזה מרתיע אותם?
לא, זה קשה להם, קשה להם להתחיל עם זה, כאילו you're tuning your own horn, אבל זה מספר אמיתי, כן, והיה את הצמיחה הזאת, כן, ויש את הפייפליין הזה, כן, נו, אז כאילו, מה הבעיה? אז קודם כל, put it front and center, כאילו, אין פה, אני חושבת שכנשים, הפנמנו איזה תכתיב תרבותי של women are seen and not heard, it's not polite, it's that, וצריך לשבור את זה, כי לא משנה, גם אם נשוויץ יגידו אוי היא כל כך יעירה, אם לא נשוויץ אוי היא כל כך שקטה, אני אומרת להיות אמיתית עם מספרים, עם תשוקה, עם גאווה, ולהיות את, אבל חייבים לשים את המספרים ואת ההישגים ואת ה-bigger visions.
תגידי, אם אני לרגע, כי הזכרת כבר את העניין הזה של ה-bragging, אז אני לרגע סוטה מהנושא שהמגדרי, תכף נחזור אליו דווקא מבית אחר, אבל כבר פתחנו את זה, אז רגע שאלה בנושא, מה נקרא לזה ה-sweet spot בין להצטייר כמישהו שהוא בטוח בעצמו בהצגה מול משקיעים, ולהתגאות בהישגים ובמייסטון ובמספרים שלי ובכל מה שאני השגתי, לבין להתאפס כשחצן או יהיר. אגב, במיוחד מול אמריקאים, אנחנו עכשיו, אני שואלת את השאלה הזאת בפריזמה של יזמים ויזמות ישראלים.
אוקיי, אז אני אענה את זה בשני שלבים. קודם כל, יש לאחרונה את כל הטרנד הזה של הסרטים על אדם נוימן ועל טראביס קלקני עם טוויטר ואליזבת הולמס וכאילו כל הסיפורים. ולי קשה לצפות בדברים האלה, כי אני אומרת, they're such assholes, סליחה, כאילו, pardon my French, גם אליזבת הולמס היא לגמרי אסול וגם היא עשתה נזק בלתי הפיך לנשים יזמיות שעוד אנחנו לצערי נסבול מהנזקים האלה עוד הרבה שנים. אבל פעם כתבתי בלוג, כאילו, do you have to be a douche to succeed? עכשיו, בא לי שהוא גם יזם טוען שאין מה לעשות, חייבים גם סטיב ג'ובס וגם ביל גייטס, כולם היו סוג של אסהולס. עכשיו, הוא אומר, אבל הם כולם היו עם כל הגוגלים והאפלים ואלה שכאילו של העולם נגדם, לא הייתה להם ברירה. כנראה שכשמגיעים לסוג של הצלחה כל כך גדולה, לא יעזור כלום ותצטער. אבל איפה אפשר להימנע, כאילו, ולהיות על הגבול הדק בין ביטחון לבין ארגנס ויהירות ושחצנות? עכשיו, אנחנו כישראלים, לצערי, אני לא יודעת מי יפיץ את ה-malicious chatter שאנחנו נתקלו, יעירים ובקחנים, אין לי מושג מאיפה זה בא, אבל תראו, זה המציאות, אנחנו נתפסים ככאלה, והמנהל של בויר קומיוניקיישנס גרופ, ברד בויר, פעם ראשונה שהוא ביקר אותי בארץ, הוא הגדיר את זה יפה, הוא אמר, Israelis are like Texans with hummus. טקסנים, טקסנים, כשהם בתוך טקסס, הם נורא מקסימים, ועם הקובעים, ועם how y'all doing, וזה, תוציא אותם מטקסס, הם כאילו larger than life, וזה אותו דבר עם ישראלי, בישראל, מה שאולי נתפס כבחוץ, כבקחני ויהיר, שם, it's how we are. עכשיו, אנחנו עם שנוטה להתווכח עם הכל. ואנחנו ניזונים בוויכוחים, ואנחנו יכולים לשבת בפרלמנט, ולהתווכח ולריב, ויעבור מישהו מהצד ויחשוב עוד רגע, האנשים האלה בשולחן, תקראו למשתקים עוד רגע, רגע אחרי זה כולם מתחבקים.
נכון, אבל את חושבת שאת תמצאי וכחנות בפיצ'ים מול משקיעים?
כן!
כן, זה קורה?
כן, כן, כן.
חבר'ה שהם מתווכחים מול משקיעים?
ראיתי את זה.
ספרי, תני פה עכשיו רגע, עכשיו הם הרם פה להנחתה, תני לי איזה דוגמה על משהו שראית.
אז סתם לפני המון המון שנים, בראשית ימי הפיצ' קומפטישנס, עוד לפני שגיק טיים היה גיק טיים, אז התחלתי לעבוד אז מזמנו עם אורן ויני ואירון על, על, על כאילו להיות הפיץ' קואץ' של, כאילו זה לא היה קיים עדיין. ככה אני בניתי אגב את הקריירה שלי, וזה שאני לוויתי את כל האקסלרטורים מאוד מוקדמים והתחרויות, וככה הכירו אותי. והיה בחור שהיה מאוד מוכשר בעיניי עם סטארט-אפ מדהים וזה, אבל אשכרה נכנס לוויכוח מאוד חריף עם הפאנל של השופטים ששאלו, והיה מאוד דיסמיסיב ומאוד יהיר, כאילו באיזה מין, כאילו כשאתם תהיו מומחים בזה אז נדבר, וואו, וזה היה גרוע. היה עוד איזה, היו בזמנו גם כל מיני פירמות של אקאונטינג או עריכות דין שהערכו כאלה פיצ' אבנטס ללקוחות שלהם, והיו מביאים פאנלים של משקיעים, וגם שם ראיתי, ממש שאלו אותם שאלות, עכשיו לפעמים אין מה לעשות, המשקיעים שואלים שאלות נוקבות, אבל הם דווקא רוצים לראות איך תגיבו, ולהתחיל להתווכח איתם, big, 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 no, no. עכשיו, מה עושים ברגעים כאלה? וזה קשה, כי זה כאילו מישהו יגיד ש- your baby's ugly.
נכון. נכון, זה קשה.
זה מאוד קשה, כאילו, מה אנחנו עושים
את זה? רגע, אבל מצד שני, לפני שאת אומרת מה עושים, אני רק ככה בהערת ביניים, מצד שני זה מצוין שהם שואלים את השאלות הקשות, א', כי הם
מתעניינים במוצר. זה מעולה, אז זה בדיוק, קחו את זה כמקום מצוין, אל תיכנסו למגננות, קחו את זה ממקום של כאילו, הם אשכרה רוצים לאתגר אתכם, תחשבו עליכם, יושבים באיזה פרלמנט, ועם החברים, ומתבקחים, אין שם איזה מין יחד, 1-0, למה אתה מאתגר אותי, זה מין, כאילו, זה השיח. אז נו, לזה להיות סימן טוב, לא להיכנס למגננה, לא להיכנס לוויכוח, לבוא ולהגיד, I hear what you're saying, and, כאילו, תמיד ה-and versus a but, זה מאוד חשוב. ולעומת אבל. ותנסו את זה אגב בבית, זה מאוד חשוב. אז כאילו, I hear what you're saying, and what we've learned is, אתם מצטרפים לדעה שלהם, אתם מביאים איזה, לא, no, 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 לא, 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 אתם טועים. אז זה לבוא, עכשיו, מה הם בוחנים בעצם? איך יהיה לשבת איתכם בבורד מיטינג, בזמנים קשים, כמו שהשנתיים האחרונות היו ממש טלטלה, תחילת הקוביד, ועכשיו אני בטוחה שיש very difficult board meetings. תחשבו על Coinbase לפני כמה ימים שנאלצו לפטר למעלה מ-1,000 עובדים, מה היה בבורד מיטינג לפני כן וכמה זה קשה. עכשיו כבר נוכחתי לשמוע משקיעים פה בוואלי באיזה שיחה של כאילו, נו, איך החברה הזאת שהפניתי אליך, וואו, מדהימים, חריפים, זה, נו, אז יש התקדמות, no, we're not gonna move forward, why not? ואחרי קצת חקר זה יצא מין משפט דומה ל- if I had to sit through a board meeting with them, I'd probably shoot myself. כי הם יודעים שאם אנשים מתווכחים, אין להם מקום לגמישות מחשבתית, ומה יש להם לתרום להם פה? הם כבר יודעים הכל? משקיעים לא שמים רק כסף. הם רוצים לבוא ולעזור להם לבנות את זה, לפחות המשקיעים הטובים שאני מכירה, ואם אין להם מקום...
אז למה שהם יהיו שם בכלל?
נכון, וכישראלים, כמו כנשים אנחנו צריכות לדעת את המספרים שלנו יותר, כישראלים אנחנו צריכים להיות הרבה יותר מודעים לנטיות הטבעיות התרבותיות שלנו, כי יש nature ויש nurture, וכעם, ואני אתמול הסברתי את זה דווקא למאמנת שלנו, שהיא ככה חובה, היא חזרה מ-LA, ישבה עם כמה חברים יהודים, דווקא לא ישראלים, והיא אמרה, I got it about Jews, y'all just really like to argue about things. וצחקתי, אמרתי, אני תמיד נתתי לזה כאילו, שזה אופי ישראלי, אבל כנראה שגם אצל היהודים, כי תמיד אומרים, how many Jews does it take to screw in a light bulb? One to do it, two to stand there talking about how they could have done it better. אז כאילו, אני תמיד אמרתי, וזה כחוויה שוב להייבריד, של מישהי שעלתה לארץ, חיה שם, חיה פה, לא לגמרי, הייתה שייכת לא לפה ולא לשם, אבל לראות מהצד, אני חושבת שכשגדלים במקום של we don't know if there's gonna be tomorrow, וזה אולי נשמע קצת כזה קיצוני ויום זיכרון וכינורות, אבל כולנו חווינו חברים שאיבדנו בצבא, בפיגועים, אנחנו ישבנו במסעדה בתל אביב 5 דקות מהאירוע ירי שהיה לפני כמה חודשים, וזה החזיר לי את כל התחושות הקשות של תקופת המתאבדים בדיזנגוף וזה, אבל זה מין כאילו, we better say it now. Or maybe there's not tomorrow, we better spend it now, maybe there's not tomorrow, ולכן כולם נכנסים לאוברדרפט. הכל כזה מיידי, ויש בזה משהו מקסים, אבל זה מאוד קשה לעיכול את תרבויות אחרות, ואנחנו צריכים להיות מודעים, וכל להגיד, יאללה נו, זה כזה אמריקאי, you wanna be part of it? Learn to play the rules, learn to play by the rules, תנו להם להתאהב בכם קודם, לפני שאתם מראים את כל הגלורי, that's it, this is me, take it or leave it, לא.
כן, צריך לעבור כמה שלבים בדרך, זה קצת כמו, את יודעת, בדייטינג, לפני שאתה מראה את הצדדים הפחות נעימים שלך, בכל זאת תראה קצת מה שכן עובד, ואת הצד היותר יפה.
ואני משתמשת בדימוי הזה הרבה בסדנות שלי, של your first date, first investor meeting. If on your first date you start talking about your dating history, where you want to get married, how many kids you want to have, יש סיכוי שלא יהיה דייט נוסף. אז אותו דבר פה, לא צריך להמיס עליהם את כל הדאטה שבעולם, תנו להם להתרגש, לרצות להכיר אתכם, לרצות דייט שני, ולאט לאט תחשפו את כל הקלפים של מי אתם.
כן, אוקיי, אז אני לרגע מחזירה אותנו בכל זאת לפן המגדרי שהתחלנו לדבר עליו מקודם, זה היה יותר באספקט של היזמיות, ועכשיו אני רוצה שניקח אותנו דווקא לפן של המשקיעים והמשקיעות. את חושבת שיש איזשהו שוני בדרך שאנחנו צריכים לספר את הסיפור של החברה, את סיפור הסטארט-אפ, למשקיע גבר או למשקיע אישה, או שזה צריך להיות אותו דבר?
לא, אני חושבת שזה טעות לחשוב על זה ככה, כי אם אנשים חושבים שמשקיעות הן יותר רכות ומכילות ויותר מתחברות, לצערי זה לא נכון, ונוכחתי לראות את זה ולשמוע סיפורי זוועה, שזה נורא מצער אותי, כי אני כאישה, יש לי איזה, אני מרגישה שאני שייכת לאיזה מועדון סודי, שכאילו אנחנו הוכתמנו על זה שאנחנו עוזרות אחת לשנייה, כי אין מה לעשות, יש disadvantages, זה ברור, ברור לכולם, יש פערים בהכל, אם אנחנו לא נושיט את היד במקום שנעזור, כמו שמדלין אולברייט אמרה, there's a special place in hell for women that don't help other women, you know. אז קודם כל זה, וזה מצער אותי לשמוע, אבל אני כן רואה, ואני מנהלת קהילה, שנקראת Women Founders Unite, שיש לנו שם נשים יזמיות, משקיעות, וגם כל מיני business owners, consultants בתחום כמוני, ויש שם שיח מאוד פתוח ותומך, ואני רואה המון עזרה הדדית והמון הירתמות לעזור, אבל לחזור לשאלה שלך, משקיעים חושבים כמשקיעים, משקיעות חושבות כמשקיעות, זה לא בקטע מגדרי, אלא בקטע של מספרים. That's their language of love. כאילו הם בסופו של יום צריכים להראות big returns, יכול להיות, תראו, אנחנו נזדהה יותר עם סיפורים שקרובים אלינו, אז יכול להיות שכאישה לכאורה, אם אני משקיעה, אני אזדהה יותר עם תחומים של פמטק, פאמלי טק, או דברים שהם מדברים אליי באופן אישי, אבל לא בהכרח רק. אבל מטבע הדברים, יש קרן שנקראת פורטפוליה, והם, התזה שלהם, ה-investment thesis זה, דברים שמשפרים את החיים של נשים. זה לא רק בהובלה נשית, אלא דברים בהלט וזה, והן מתרחבות לכל מיני כיוונים, אבל, אז הן, זה כן משקיעות נשים, והן כן מחפשים use cases כאלה.
תגידי, עד כמה את חושבת שמשקיעים מסתכלים על סך, נקרא לזה, תעודת הזהות או הנכסים הדיגיטליים של יזמים או יזמיות, לפני שהם מגיעים ל...
LinkedIn is the first stop.
אוקיי, אוקיי.
First stop, first stop, עוד אפילו לפני, כי יש את ה-Sales Navigator או כל מיני כלים שאוטומטית, אם יש מייל ממישהו ויש נקבע פגישה, אז כאילו תצרף אותם. First things first, LinkedIn, והלינקדין חייב להיות ללא רבב, וזה לא רק כאילו ה-job experience, אבל גם ה-summary צריך לתאר, ואני עובדת לפעמים עם חברות שם לפני גיוס, ואנחנו ממש רוצים ליצור שפה שמדברת ומציפה את הדברים שקשורים לחברה הנוכחית.
זאת אומרת שעוד הרבה לפני הפגישה הזאת אני צריכה להשקיע בנכסים הדיגיטליים שלי.
כן, את שאלת איך אפשר להתכונן ולהתארגן, לדאוג שלכל הפאונדרים יש לינקדין, והוא אומר משהו, ובמיוחד ה-CTOים, וזה יותר קשה כי הם, זה כל כך טקטי, אבל חייב להיות שם. חייב להיות.
אוקיי, מעולה. אגב, CTOים, אנחנו מכירות שהרבה פעמים, בדרך כלל, נתי, זה מה שקורה, יזמים הם שניים, בדרך כלל הצד הביזנסי והצד הטכנולוגי, או שניים, שלושה, בדרך כלל, אני חושבת. מה קורה בעצם כשאנחנו מגיעים כזוגות או בשלושות, לצורך העניין, לפגישות עם משקיעים, כשבאמת יש לנו את החלוקה הזאת, ולא ברור לנו איך החלוקה צריכה להיעשות. צד אחד צריך לדבר יותר, צד אחד צריך לדבר פחות, אנחנו יודעים גם, תלעד, באופן טבעי, לאנשי טכנולוגיה אולי קצת יותר קשה לעמוד ולהציג, האם זה נכון בכלל שהם יבואו ויציגו, איך את רואה את הדברים?
אז תראי, קודם כל, נצא מנקודת הנחה בסיסית ביותר, שכל הפאונדרים צריכים לדעת להעביר את המצגת או את הפיץ' או את שניהם כאילו ביחד, מבחינתי זה הולך ביחד, אם צריך. כי כבר נתקלתי במקרים שהיו שתי הזדמנויות להרצות במקומות שונים, והיו צריכים לשלוח את ה-CEO לאחד וה-CTO לאחר. אז הם צריכים לדעת, אין מה לעשות, אי אפשר לברוח מזה. ובאופן גורף, לרוב האנשים הטכנולוגיים הם פחות גם אנשים, כשאני פוגשת מישהו שהוא גם וגם זה תמיד מדהים אותי, כי יש כאלה. אז הפיץ' צריך להיות כתוב ככה שכולם יכולים להציג את זה אם צריך. אין ספק שבדרך כלל ירצו שזה יהיה CEO. אבל להיות שם בחדר, אם אפשר בדרך כלל הם ירצו לראות את הפאונדרס, וזה בסדר, אני הייתי נותנת ל-CTO להציג את החלקים היותר טכנולוגיים. אוקיי? ה-CEO חייב להוביל את הפיץ', אבל אפשר להגיד, אוקיי, I'm going to turn over to the CTO to talk about the technical side. I'm going to turn over to the product, or I'm going to turn over to our CMO to talk about our strategies moving forward. זה לגיטימי. אבל גם לגיטימי לחלוטין שה-CEO יוביל הכל, או תוביל הכל, ושאר יהיו שם לרפרנס, לשאלות.
אוקיי, זאת אומרת, בכל מקרה, אם אתם כבר נמצאים בחדר, זה לא יכול להיות מצב שמישהו עומד שם ככה כמו עציץ ולא פותח את הפה והוא רק שם ליופי. חייבת להיות איזושהי
חדשה. וכי סביר להניח שהם ישאלו אתכם משהו, וזה עוד נקודה שבסטורי טלינג צריך להיות מוכנים גם to tell spontaneous stories. ה-Q&A זה אולי הדבר החשוב ביותר בפגישה, ואתם רוצים שיהיו שאלות, אתם צריכים להיות מוכנים לא פחות לשאלות מאשר לפיץ'. אבל אנשים לא מתאמנים על השאלות באופן שזה, אז גם בריסורסס שלי, באתר שלי, אתם יכולים לראות, עשיתי ריכוז של למעלה מ-100 שאלות שמשקיעים שואלים, קחו, תכינו רשימה של כל השאלות שנשאלתם, שאתם חושבים שאולי תשאלו, שאתם חרדים מזה שתשאלו, ותכינו תשובות. תנו לצוות הטכני יותר לענות על הדברים יותר טכניים, אבל תדעו לענות. קרה ששאלו אתכם משהו שאף אחד לא יכול לענות. זה בסדר להגיד, great question, I don't have all the data in front of me, can we get back to you with that? ואז זה נותן אישור לתת, אבל אי אפשר לענות ככה על כל שאלה.
כן, צריך, אני מניחה שזה כלל ה-80-20 או אפילו 90-10, אם אנחנו נהיה קצת יותר סטריקט.
כן. You need to be ready to answer these questions. ושוב, לפעמים השאלות הן בכוונה מקנטרסות, בכוונה כאלה, כאילו לנסות לגעת ולראות איך תגיבו. יש ביטוי באנגלית, grace under fire, שכאילו לשמוע על הקור רוח גם אם יורים עליכם. ולקבל את זה בחיוך, ולהגיד כאילו, you know, ולא להתווכח, לא להיכנס למגננות.
זה מאוד מעניין, כי את יודעת, הנקודה הזו ישר מדליקה לי ככה את הנורה, של הרבה פעמים זה לא המה, זה האיך. בכלל בסטורי טיינינג, הרבה פחות מה אתה מספר, אלא איך אתה עושה את זה, וזה מוביל אותי לאיזושהי שאלה אחרת של אופן ההצגה. הרי כשאני עומדת ומדברת מול משקיעים במקרה הזה, מול אנשים שאני רוצה לגייס להם כסף בסוף, ושאני רוצה שהם יהיו בצד שלי, יש חשיבות לא רק לתוכן ומספרים טובים ככל שיהיו ומדהימים, יש חשיבות לאיך אני מדברת, למימיקה, לשפת הגוף, לאינטונציות. איך את רואה את הדבר הזה? ואני אשאל עוד שאלה, מה שהתחלנו ככה לדבר בהתחלה, מה אני עושה אם אני לא אישיות הכי קריזמטית בחדר? הרי בסוף אני כן צריכה לדעת כיזם לספר ולסחוף אחריי, אז מה עושים במצב כזה? האם בכלל כדאי שמישהו אחר יציג במקומי?
אז זהו, אז בדיוק אתמול אחת מהסטודנטיות בתוכנית ניגשה עליי בהפסקה ושאלה אותי משהו מאוד דומה. עכשיו, אני סבורה ש... כאילו, יש אנשים שבאים אליי ואומרים, אני לא כזה טוב בהצגה, אני לא משהו, ובדרך כלל התסמין שעומד מתחת לפני השטח זה שאין להם מסר מספיק טוב. אני חושבת, ואני יכולה להוכיח את זה על מאות מקרים, when you have a great story and a great message and it's coherent and straight, זה כבר משדרג אותך כמציג לאין שיעור. כי okay. חלק מה... לא יודעת מה אני הולכת להגיד, אז אני נראית מהססת, והם... זה הרבה פעמים, אני לא יודעת מה אני הולכת להגיד. So that's, זאת נקודת ההתחלה. הדבר השני זה קילומטראז'. להציג בכל התנות, זה לא מספיק לקרוא את המצגת לפני כן. תראו, שחקנים, זמרים, רקדנים, אתלטיקאים, כולם עוברים תקופת חזרות, אימונים, עד שהם ממקצעים, וגם הטובים ביותר, זה לא שכאילו איזה סטאר נכנס וכאילו בלי, כולם, וזה שריר בדיוק כמו שהולכים לג'ים ומחזקים שריר, זה שריר שמתחזק, ואם נעזוב את זה, זה חוזר להיות רפוס. אז חייבים לתרגל מול החברה, מול חברים, מול שכנים, מול הנהג בגט, מול הבן אדם שיושב לידך בטיסה. זה לא משנה. You need to be able to present it in a way עד שזה כבר חי. זה נכנס לתאים. זה חלק ממני. אני אעיר אותך באמצע הלילה ואת תדעי לעשות לי פיץ'. הבנות שלי
תגידי, אבל, אותי... אבל אני רוצה רגע, אבל אני רוצה רגע להתגיר אותך לשנייה. כן. ואז נחזור לבנות שלך. כן. רוצה להתגיר אותך. כי בסוף את נתת פה איזושהי השוואה נכונה בעיניי לעולם הבמה, המשחק, האומנות, השירה, הריקודים וכו'. אבל בסוף גם כשאני עומדת על במה, לפעמים את יודעת, יש בלקים, ואני לא זוכרת. ואני, ולכן אני רוצה רגע להתייחס.
אבל שחקן טוב, ואני, באחד מהתגובה, אני גם שחקנית, אבל כנראה אני תמיד היא, אבל כשגרתי בניו יורק, שיחקתי באוף ברודווי, והייתי בהצגה קומית, בריטית, היי קומדי, מה שנקרא, והייתי עם שחקנית נהדרת שהייתה בשנות ה-70 לחייה, ולא יעזור כלום, היא תמיד התבלבלה בשורות. ועכשיו בקומדיה זה קיואים, אז זה כאילו טק, 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 טק. עכשיו ערב אחד זה היה כל כך חמור, שאני כאילו כמעט התפקעתי מצחוק, ואני לא יודעת איך אני מצילה את המצב, ובסוף כאילו איכשהו יצאנו מזה, כי חלק מלדעת לשחק זה גם להלטר. היו לי חברים שהיו באותו ערב בקהל, ויצאתי להם, אמרתי, יואו, איזה פדיחות, לא מבין, כאילו, על מה את מדברת? ואז נפל לי הסימון של, וואו, הם לא ידעו. אז אם אנחנו נדע, זה לא שמישהו יושב עם התסריט ביד ואומר, אוה, פה הם התבלבלו. אלא אם כן הם מהנדס, ואז הם בטח עושים את זה. כי מהנדסים מחפשים את זה.
נכון.
אז זה לזכור, כאילו, אני תמיד אומרת לאנשים, לא ללמוד בעל פה את הפיץ', כי אז באמת מה שקורה במוח, שכחנו מילה אחת, זה יכול להיכנס לבלק. מה שאני עושה, כשאני צריכה ללמוד הרצאה חדשה שכתבתי, ואני סתם אגיד, כאילו, הגדולה שלי שאלה אותי אתמול, את התכוננת להרצאה היום? ואמרתי לה, תראי, אני יודעת את ההרצאה הזאת כל כך טוב, את הסנה הזאת כל כך טוב, שאני יכולה לספר את זה באמצע, אבל אני כן הגעתי לשם, ומבחינתי זה כמו ללמד את זה פעם ראשונה, כי זה קהל חדש, אז את חייבת את הראשוניות הזאת, ולראות את זה דרך העיניים שלהם, וצחקו מכל הבדיחות, וזה נורא כיף, כי כאילו שוב יש אינטראקציה בחדר. אבל איך עושים את זה? אני תמיד מתסרטת לאנשים על ה-speaker's notes, את מה הם הולכים להגיד על כל שקף ושקף. אז קחו את המצגת שלכם על גוגל סליידס, ושהספיקר יהיה זה, בטלפון. צאו לטייל, ודברו לעצמכם את הפיץ' שלכם. אף אחד לא יחשוב שזה מוזר, הייתי עושה את זה בניו יורק כל הזמן שלמדתי תפקידים להצגה, רגע, שכחתי משהו, מעיפה מבט, זה. עכשיו, זה לא שלמדתי ושיננתי בעל פה את התסריט, אבל I was familiar enough with how it's supposed to flow, ומה מופיע על השקף, שכבר המוח שלי ידע את הפלו. ואז יש לי את היכולת לאלתר ולשנות ולהכניס פתאום, אוי, צצה לי עוד מחשבה, זה כמו זה, וזה מחדש, וזה מרענן. אז אל תתקעו בקטע של אני חייבת לדעת, בעל פה, אוי, התבלבלתי במילה, חרב עליי עולמי, בואו נתחיל שוב. סיינפלד עכשיו חזר לנטפליקס, אבל יש את רשל, שהיא כאילו מתבלבלת בתפקיד, שהיא מופיעה בברודווי באותו לילה, והיא מחליפה את בט מידלר, ואז היא אומרת, I forgot the lines, can we start over? כאילו, אין מצב, זה לא יקרה.
אבל תגידי, אני עדיין רוצה לאתגר אותך, כי את יודעת, לאנשים כמוך, שהם היו שחקנים בעבר, ושהיכולת לדבר בפני קהל, ולהציג ולאלתר, זה בא באופן מאוד טבעי, בסדר, אני מבינה למה את אומרת לחזור, אבל... האם יכול להיות איזשהו פתרון בפרזנטציה למשקיעים שאני, ואני חושבת שהתשובה, אני חושבת שאני יודעת מה את הולכת להגיד, אבל אני אשאל את זה בכל מקרה. האם יכול להיות איזשהו פתרון שהוא יהיה דרך המצגת? זאת אומרת שאני שמה לא מעט טקסט על הסליידים ונעזרת בהם, למרות שאנחנו יודעים מלכתחילה שמצגות צריכות להיות עם כמה שפחות טקסט, והדובר צריך להיות. אז השאלה אם זה משהו שהוא קביל במצגות מול המשקיעים.
כן, אז לא, לא לשים הרבה טקסט. זאת הבעיה, כי זה לא עוזר. אנשים שמים הרבה טקסט על מצגת משתי סיבות. א', כי הם מפחדים שהם ישכחו, או ב', כי הם מפחדים שהקהל לא יעקוב. אז שניהם מונעים דרך מה? דרך פחד. כשאנחנו מונעים דרך פחד, guess what? אנחנו מייצרים את הפחד הזה. So we throw a ton of text on it, and then we look like we don't know what we're talking about. They get lost, they disconnect, as בעצם יצרנו, מזל טוב, you created your reality, נהדר. במקום זה, אני אוהבת לעשות שקפים עם one big headline and one big tagline. זה גם יכול להיות עם איזה 3 or 4 bullets, אבל enough to jog your memory, וגם לתת להם מעקב, אבל לא מספיק, כי המילים שלנו ששם מתחרים איתנו. מתחרות איתנו, זה פשוט ככה, אין מה לעשות, אם הם קוראים, הם לא מקשיבים לכם, אלא אם כן אתם קוראים מילה במילה, וזה לא טוב.
זה גם לא טוב, נכון.
אז שים מעט, ולדעת מספיק טוב מה אתם רוצים להגיד, ולכן זה דורש תרגול, וקילומטראז', ועוד תרגול, ועוד קילומטראז', ופה ושם עדיין יהיו לכם מצגות שתרגישו שזה לא היה הכי טוב, ולפעמים, כאילו, גם ההרגשה הזאת, בסופו של דבר, הם מאוד נהנו. גם, קהלים בהצגות, יש להם אופי. וגם, וזה, לפעמים הם שקטים יותר, לפעמים הם יותר רועשים, לפעמים הם יותר אינטראקטיביים. זה לא אומר כלום. זה רק אומר, בואו נסתכל על מה עבד, מה יכל לעבוד פעם בה, ולא להלקות על קה עצמית. עכשיו, כן, אנשים שואלים אותי, אבל את שחקנית וזה, וזה לא רק כך, כן, אין ספק שזה יתרון, ושוב, דיברנו קצת, נגענו כישרונות, כישורים. אני בורחתי בזה שידעתי לזהות את הכישרונות שלי, וגם את התשוקות שלי בגיל צעיר, ולחפש את המתווה שלי לקריירה, שינצל אותם, ועם השנים גם, לפתח את הכישורים שהם תולדה ישירה של הכישרונות. אז אם יש לי כישרון משחק, או אם יש לי כישרון של, אני לא יודעת אם מישהו חושב, I have a knack for storytelling, אם לפני 10 שנים מישהו בכלל היה יודע מה זה, אבל אני הבנתי, זה הפיל לי המון הסימונים, כי אני יודעת להמציא דברים, ואני יודעת להיות imaginative, ואני יודעת זה, אז כאילו היום קוראים לזה storytelling, וזה לגמרי talent, אבל I've honed the skill of storytelling for startups, or for corporates, or for whatever, over המון שנים של עשייה. אז זה תרגול, היא שאלה אותי הבחורה אתמול מה, אז את ממליצה ללכת לשיעורי משחק, אימפרוב זה דבר נהדר, זה גם סופר כיפי, אבל זה גם בדיוק מתרגל את השריר הזה של האלתור, אז אני מאוד
ממליצה. זה טיפ מעניין ליזמים וליזמיות, באמת לעשות שיעורי אימפרוביזציה, מעניין.
אני גם רואה, ראיתי בארץ שכמה שחקנים כאילו נכנסו לקטע של הסטורי טלינג וזה, כאילו בואו תעשו את זה לפי כישורי משחק, נהדר, אני בעד, אני חושבת שזה נפלא, אני חושבת שוורד
פלדמן, אני חושבת.
כן, פלדמן, סליחה, תודה. אז אני ראיתי שהיא עושה את זה, לא מכירה אותה באופן אישי, אבל אני בעד, אני חושבת שזה נפלא, אימפרוביזציה, בכל מרכז קהילתי, כל מתנס, יש גם שיעורים מבוגרים, go for it.
מהמם. תגידי, אנחנו, חצי מהשיחה הזאת היא מתנהלת יותר מקורה מהצד שלך, חצי אמריקאית, באנגלית. וזה מוביל אותי לשאלה אחרת, שאנחנו כישראלים שהם לא native speakers, תמיד נאבק באתגר של השפה. איך אנחנו מספרים בעצם סיפור בשפה שהיא לא שפת האם שלנו? את יודעת, הרבה פעמים ההבדלים, איך את מזהה ישראלי לעומת אמריקאי, באה לעומת עם, נכון? זה מסוג הדברים שתמיד קופצים, זאת אומרת, I wanna go, אז איך אנחנו בעצם נתקלים במכשול הזה ועוברים אותו, וגם האם זה באמת באמת כזה קריטי למשקיעים?
אוקיי, קודם כל בואו אני ארגיע אתכם. כישראלים, בזמני זה היה שהתחילו לימודי אנגלית בכיתה ד', הבנתי שכבר היום מתחילים כיתה א', ללמוד אנגלית, שזה מצוין, כי שפה אמורים להתחיל מגיל אפס, אם רוצים להקנות את שפה. עצם זה שאין לנו דיבוב, ועצם זה שלומדים אנגלית מגיל צעיר, זה כבר נותן לכם פור על הרבה אירופאים ואסיאטים, אז יש לכם אנגלית בדרך כלל מצוינת, אוקיי? תנו לי להרגיע אתכם שלעומת ישראלים שישבו לי בהרצאות ותקנו לי מול הפרצוף שלי באמצע שאני מדברת את הדקדוק שלי. אני חושבת שכאילו יש לי יחסית למישהי שהיא לא ילידת ישראל עברית די טובה ואולי יותר טובה.
יש לך עברית נהדרת.
תודה, כעולים אנחנו
הרבה... זה מאוד חוצפה לתקן, כן.
לא, תראי, כעולים חדשים אנחנו הרבה פעמים לומדים עברית יותר תקנית ויותר... אוצר מילים
פורמלית,
אבל מה לעשות, אני מתבלבלת בזכר נקבה, זה קורה, והיום אני אומרת כאילו פאק, זה מה שיש, אני לא הולכת להיות מורה ללשון, חס וחלילה, אבל תראי, אני כאילו גם מישהו תיקן אותי, זה היה עוצר במקום, כאילו, אמריקאים בחיים לא יעצרו אתכם, בחיים לא יתקנו, גם מה, בסיליקון ואלי במיוחד, גם בניו יורק, everybody's from somewhere. אז כאילו, וגם אמריקאים תכלס לא מדברים שפה שנייה ברמה שאתם מדברים אנגלית. בואו נעמיד את הדברים על דיוקם, אולי אם למדו קצת ספרדית או צרפתית בתיכון, אבל רובם...
אז את בעצם אומרת שרגע, שהם מגיעים עם איזושהי ריספקט למעמד?
לגמרי, לגמרי. Okay. גם ריספקט, גם יש את כל הקטע של הקבלה של האחר והרב תרבותי. הם לא יושבים שם ומתעסקים אם אמרתם את הטנס הנכון, הפרזנט פרוגרסיב, וזה ממש לא. מה שכן, אם יהיו טעויות כתיב על השקף, זה כבר מביך, כי פה יש לכם הזדמנות לפני כן לערוך ולעבור. אז מה חשוב כן לעשות, זה המפתה. עכשיו, לא להיפטר מהמפתה, חלילה. מפתה זה אחלה דבר והכל, זה עניין של בהירות, כי אין מה לעשות, יש צלילים שקיימים בשפה אחת שלא קיימים בשפה שנייה. עכשיו, אחד שאני נתקלת בו הרבה ולא רק בעברית, זה ה-TH. אין ת' בעברית. אין ת' גם בספרדית, אני כן אתה בברסלונה, אבל זה ת'. אז ממש צריך, במקום ה-this, that, the other, או this, that, the other, אנחנו ממש רוצים להוציא את קצה הלשון מחוץ לשיניים, this, that, the other. וזה שריר שאפשר ממש להתאמן עליו. עוד אחד זה ה-R. עכשיו, כאמריקאית, שבצעירותה שעלתה לארץ נקראה אמריקאית, אני יודעת שאתם יודעים לעשות חיקוי של מבטא אמריקאי, אז למה שלא תשתמשו באותם שרירים כשאתם מדברים אנגלית? Seriously, כאילו, תעשו את זה ממש.
לנצל את הדבר הזה לטובתנו ולהתכונן גם על זה מראש.
כן, כאילו, I don't understand it. בעברית אתם יודעים לחכות מבטא אמריקאי ואז לא להשתמש בזה באנגלית? American, במקום אמריקה. Seriously, כאילו, זה הכי ברור לי בעולם, בואו נשתמש בדבר המגעיל הזה. שאתם צוחקים על, על, על זה למשהו טוב, תתעלו את זה למשהו.
תגידי, אבל זה באמת מפריע לאוזן האמריקאית של משקיע?
אני אגיד לך למה זה מפריע. זה לא מפריע לאוזן האמריקאית בקטע של אוי המפתע שלו נורא כבד, זה מפריע בקטע של יש מילים שאני לא מבינה, אני לא יודעת אם אמר עכשיו TH או D, או למשל דברים שהם יותר כמו דנה ודנה אין את ה-R הזה. אז לפעמים אנשים אומרים lunch והתכוונו launch. או עוד דבר שאתם, וואו, pitch לעומת pitch, או beach לעומת bitch. זה הדברים. או שהיה לי פעם לקוח שרשם לי, לקוח ישראלי, we need to create an information sheet for the conference. הם כתבו sheet. עכשיו, אולי כשהייתי שומעת את זה, בסדר, אבל הם אשכרה חשבו שככה כותבים את זה, או שלא יודעת מה. אבל שיט, אי, או, אה, זה צלילים שלא קיימים. שוב, זה עניין גם של תרגול, של שריר. אז אני תמיד שאני עובדת עם אנשים, אני מנסה לזהות את השניים, שלושה דברים שאם הם יעבדו עליהם, ואפשר ממש לשבת באוטו. launch, launch, this, that, the other, ממש לעשות לכם כאילו פלייליסט של מילים.
בואי נדבר טיפה על תקופת הקורונה ועל המעבר בעצם לפגישות וירטואליות. איך כל העניין הזה של פרזנטציות וגיוס כסף מתנהל כשהוא בעצם מתנהל בצורה שהיא אונליין ומקוונת? אם בכלל יצא לך להתעסק באמת בתקופת הקורונה בגיוסי כסף או בלעזור, יצא לך מעולה. ומעניין אותי בעצם על איזה דגשים את נותנת או בעינייך צריך לתת כשאנחנו רוצים להעביר מסר, בעצם כשאנחנו עושים את הכל וירטואלי, כשאין את המפגש הזה פנים מול פנים או משקיע או משקיעה.
אז אייקון, שבטח הרבה מאזינים מכירים, זה ארגון נפלא שמתנהל...
של יסמין לוקאץ', כן.
כן, של יסמין היקרה, שהם פה, הם שם, עכשיו כל הבנות חזרו לשם, אז נותר לנו רק לחכות לביקורים שלהם פה. אז כשהם היו פה עם SB101, פעם ראשונה אחרי שנתיים שהם היו בווירטואל, לפני כמה חודשים, אז היה לנו את הפאנל משקיעים, שאנחנו קוראים לזה The Grill, שזה קצת כמו שארק טנק. אגב, אני פשוט ספונסורית של אייקון, אני מלווה אותם בכל מה שקשור לפיצ'ים ולמסרים, כבר מתחילת הדרך. ואותי תמיד מעניין לשבת ולשמוע את המשקיעים ואת הפידבקים שלהם. ובסוף סיימנו קצת מוקדם את הפיצ'ים, אז פשוט עשינו סוג של פאנל של Ask Me Anything כזה. אז אני שאלתי אותם, כאילו, מה אתם למדתם בקוביד, ומה אתם תשמרו כהרגלים, ומה אתם תשמיטו. אז היו קצת יותר old school שהם אמרו, אני לא חתמתי על שום דבר, בלי לפגוש פנים מול פנים, בלי ללחוץ יד, ניהלתי פגישות בבקיארד שלי, זה היה עוד אחד יותר צעיר, במקרה גם ישראלי, שאמר, אני בתקופת הקוביד, הובלתי 5 רכישות, הוא היה ב-corporate VC ואז הוא עבר לעוד VC, וזה 3 term sheet'ים וזה והכל, ורק מתוך 7 דילים אחד פגשנו פנים מול פנים. אז אני חושבת שזה קצת הבדל תפיסתי, אז זה אחד, יש לך מגוון דעות. השני, מה שכולם אמרו באופן גורף זה, the first meeting יהיה תמיד בזום. כאילו, והם לא רוצה, ואמרתי, נו, אז למה שלא תיתנו לאנליסט שלכם? מה פתאום? זה שלנו. כאילו, הם עדיין רוצים לפגוש, אבל את הפגישה הראשונה אפשר לעשות, וזה הרבה יותר יעיל, ולא צריך לטוס, ולא צריך להגיע ולחנות, וקפה, ועניינים. זה פשוט, יש שם יעילות הרבה יותר גבוהה. ואז אם רוצים כבר להתקדם, אז ניפגש. אבל תראו, המון, תחילת הקוביד, אני הייתי בטוחה שאנחנו שוב ב-2008, והכל יעצר, והכל זה, ואחרי חודשיים, שלוש, ראינו דברים מטורפים קורים. עכשיו קצת אנחנו מרגישים את הריקושטים.
רגע, אז תגידי, כשהדברים בעצם נעשו בזום, לפי, אפילו אולי מטוס, משקיע סיפר לך, איזה תובנות או איזה דברים את חושבת ש... יזמים שרוצים באמת להגיע למקומות האלה, על מה הם צריכים לשים דגש, על מה הם צריכים לזכור, מה חשוב. תראי, אפילו בשיחה בינינו, אני אגיד למאזינים ולמאזינות, אתם לא רואים את דונה ואותי, אבל אנחנו רואות אחת את השנייה. וכבר אנחנו מסתכלות, וזה הכל מקוון, ויש כן, את, כן. את כל
המזכים. וזום פתח את זה. זום פתח את זה לעומת שזה רק היה טלפון. ואני הייתי מעבירה באינטל, ובכל מיני ארגונים גדולים ב-2003, 2004, 2005, איך לעשות virtual meeting, שזה רק היה הברידג', וזה רק היה עם קול, אפילו לא היה את היכולת וידאו, אני זוכרת את הפעם הראשונה שאינטל הביאו וידאו קונפרנסינג של סיסקו לחדר שאפשר כזה לראות, והיו להם חדרים יהודיים ומסכים ענקיים, וזה וואו. היום יש לנו את המסך שכאילו אנחנו יכולים גם להביע את עצמנו עם הבעת פנים וקשר עין, כמעט כמו להיות, זה עדיין לא אותו דבר, אבל it helps a lot. אז אני חושבת שגם זה הרחיב את הגבולות גזרה של סיליקון ואלי. אז אחת מהמשקיעות שהייתה בפאנל זה אמרה, Silicon Valley is not dead, and Silicon Valley has also become a mindset. כאילו, זה שיש לנו את הקרבה הפיזית לחברות ולטלנט והכל, זה תמיד יהיה, אבל גם הם מחפשים את ה-Silicon Valley mindset בחברות אחרות, שאולי כאילו, עכשיו הם הגיעו אליהם, כי הם באיווה או באיידרבד, או בכל מקום אחר, שאולי לא היו פוגשים לפני, וזה משהו מאוד מעניין.
אבל מה היית מציעה בעצם, איזה טיפים לך בתור מי שעובדת המון עם משקיעים, עובדת המון עם יזמים, בסיטואציה כזאת שהיא יכולה להיות די מלחיצה גם ככה, נכון? פגישה ראשונה לדבר על כיווני השקעה. מה אני צריכה לעשות, מה אני צריך לעשות, בואי נדבר על 3 טיפים נגיד, כדי לבוא ולייצר את שיחת הזום הזאת הרבה יותר אפקטיבית אל מול המשקיע. מבחינה של מימיקה, של פנים, של הבאות, של הסטורי טל.
אז קודם כל, החייבת להיות מצגת וסיפור מאוד חזקים. זה אחד, זה בבסיס. שנית, שימו לב שבזום יש לכם הרי את הפס של האנשים, ובאופן אוטומטי זה ממוקם מצד ימין. תזיזו את זה למרכז המסך. לא יראו את זה גם אם אתם משתים מסך, ואז אתם, זה כאילו מאלץ אתכם להסתכל ישר לאמצע. וזה כבר נותן יותר תחושה שאתם איתם. שימו לב שיש לכם את הריבוע הזה, אז תרימו את הידיים קצת יותר גבוה לג'סטורס, תכניסו, תרכינו ראש פנימה, אפשר עדיין לזוז בריבוע מטר על מטר, ולהראות קצת דינמיות, גם אם זה רק וידאו. עכשיו, עוד דבר, אני חושבת שאנחנו בפודקאסט, אנחנו רק באודיו, אנשים נפתחו הרבה יותר לנושא של האודיו, ל-listening, וזה גם יתרון. אז הכל הופך להיות הרבה יותר חשוב. אז אני ממליצה לכולם להקליט את עצמכם גם בווידאו, גם באודיו, ופשוט לדבר ולהקשיב לעצמכם. ואם אתם נרדמים, להקשיב לעצמכם סביר.
אז גם המשקיעים ירדמו, כן.
אז תמיד אני אגיד, כאילו, תעשו תרגול. תמכרו את המצגת שלכם כאילו אתם באיזה ערוץ הקניות. לגמרי, totally over the top, crazy, oh my god, כאילו זה מוגזם ברמות. ואז תקשיבו שוב. יש מצב שמה שמרגיש לכם הכי מוגזם זה דווקא בדיוק איפה שאתם צריכים להיות מבחינה אנרגטית. ואז למצוא איפשהו מאזן טוב.
את הבלנס.
אבל קודם כל לקחת את המטוטלת לקיצון השני, וכלוק, כלוק, כלוק לתת לזה להגיע לאיפשהו באמצע. חייבים. הכל זה הכל. זה כאילו, זה מה שמחליף את הגוף מבחינת האמון.
אוקיי, אז אנחנו מתחילות להתקרב לסוף של הפרק, אבל עוד איזה שאלה שתיים ככה לקראת. בואי נדבר טיפונת על נושא של הקשבה. פיצ'ים ופרזנטציות וסטורי טלינג זה הרבה פעמים לדבר. אני טוענת שהחלק היותר חשוב אולי זה להקשיב. מה הטוסנס שלך על הדבר הזה, בוודאי במפגשים עם משקיעים? אנחנו יודעים שהרבה פעמים יש לנו נטייה לעשות כזה כן כן עם הראש, ורק כבר לתכנן את מה שאנחנו הולכים להגיד במשפט הבא שלנו, בלי באמת להקשיב. בואי תתני קצת מהמשנה שלך בנושא.
את כל כך צודקת. וזה עוד יותר חמור כישראלים, כי אנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים להגיד, ואנחנו גם נוטים הרבה פעמים להיכנס בדברים, וזה מאוד לא מקובל אצל אמריקאים. אז שוב שריר, לתת לאנשים לסיים לדבר, או לסיים לשאול שאלה, גם אם זה מרגיש לכם איתי בטירוף, וגם אם ברור לכם שזה כבר יודעים מה הם רוצים להגיד, וברור שיש לכם את התשובה, תנו להם להתבטא. קחו רגע, תספרו עד 10 אפילו, תנשמו, תעשו איזה reflect back, כאילו תראו הקשבה אקטיבית, כאילו so what you're really saying is, כאילו כן, okay, great, so what I think is, אז ממש לתרגל את ההקשבה. עכשיו, בבניית המצגת אנחנו לכאורה עושים הקשבה מראש, אנחנו כבר חושבים על השאלות שלהם ועל הצרכים שלהם ומה הם רוצים לשמוע, ובאיזשהו מקום זה לפני. אז כבר עשינו הרבה מעבודת הקשבה. אבל אם הם כבר מדברים, tune in and be with them. לא לכולם יש את היכולת כאילו גם להקשיב וגם לעשות דברים אחרים, למעטים איתנו יכולים, אם בכלל. Be there, be present, listen, you might learn something, set aside your ego. And just be present. ושוב, אני אגיד את המשפט המעצבן, יש סיבה שאלוהים נתן לנו שני אוזניים ורק פה אחד, אבל יש בזה משהו.
אמת. תגידי, את כבר ראית באמת אלפי סטארט-אפים, אלפי יזמים, שמעת אלפי סיפורי חברה. מעניין אותי, מה עדיין מצליח להפתיע אותך, גם אחרי כל כך הרבה שנים בתחום הזה? בואי ניקח איזה דבר אחד שמפתיע אותך לטובה, ודבר אחד שמפתיע אותך לרעה. זה יכול להיות מיזמים ישראלים, יזמים ממקומות אחרים.
טוב, מה מפתיע אותי? קודם כל אני מופתע תמיד מהוואו של עוד איזה משהו של איך לא חשבו על זה קודם, ולראות איזה, אני בעיקר מופתעת ונרגשת מדברים שהם בתחום הלייף סיינסס והביומד, כל פעם מחדש מצליחים להשאיר אותי באיזה השתהות. אני שוב פעם מופתעת תמיד מאיך אנשים לא יודעים לסדר את זה. דיברתי עם מישהו אמריקאי פה סופר מרשים, שעבד עם המון חברות, והוא סוג של אנשים שתמיד ינסו לגייס אותו לטובת הדבר. ואז הוא שלח לי את המצגת שלהם, ציפיתי להיות blown out of the water. ולא. לא, לא, לא. אז זה לא, זה שאתם יזמים מדהימים, זה שאתם אנשי שיווק מדהימים, זה שיש לכם ניסיון, זה לא אומר שאתם טובים בלהכין מצגת משקיעים, וזה בסדר.
אוקיי. טוב, שאלה אחרונה לפני שאלון פרוסט הנודע שלנו, בתור חצי, אני לא יודעת איך את מגדירה את עצמך, יותר אמריקאית, יותר ישראלית, חצי חצי לגמרי?
היברידית, אני לפעמים
מגיעה יותר אין אחוזים.
אני אגיד את זה ככה, החברים הטובים שלנו פה בוואלי הם ישראלים, כאילו מבחינה תרבותית אנחנו הרבה יותר, אני מרגישה הרבה יותר ישראלית, למרות שכשאני בארץ אז אני אוי את כזאת אמריקאית, כאילו אז בסדר, השלמתי עם זה שיש בי מזה וגם מזה יש בי שניהם, אז כן.
אני בכוונה שואלת את זה, למה את יותר ככה אמריקאית או ישראלית, כי זה מוביל אותי באמת לשאלה האחרונה, ואנחנו יודעים שהתרבות האמריקאית, בעצם כבר מגיעים מאוד מאוד צעיר, היא מלאה באלמנטים של לדעת איך לספר סיפור, או להתאמן בעצם איך לספר סיפור, חל, תיאת, מדרישות לפרזנטציות בבתי ספר של ילדים, ועד מועדוני דיבייט, ומעניין אותי לדעת אם את חושבת שמדובר באמת, גם אגב בקרב ילדים, שאולי יהפכו להיות יזמים יום אחד, באיזשהו שריר ששווה לנו בישראל, בטח. להכניס אותו, לפתח אותו.
בטח, ואגב האירופאים אתמול שאלו אותי משהו מאוד דומה, כי יש איזו תפיסה שאמריקאים נולדים פרזנטורים מצוינים, וזה לא נכון אגב, יש הרבה אמריקאים שלא יודעים להציג, אבל שוב, השריר מתחיל ממש, אני זוכרת את עצמי כילדה בארצות הברית, having to present a book report, כאילו להיכנס לדמות. הגדולה שלי כשהייתה בקינדר, בדיוק עלה לי איזה זיכרון של הם היו צריכים ממש לתת פיץ' ולמכור איזה בובה שהם הכינו בגן, הם כבר למדו. אז כן, ללא ספק, כל דבר צריך להתחיל מגיל יותר צעיר, הכל. אז ללא ספק.
טוב, אז רגע, אני יודעת שאמרתי שזאת תהיה השאלה האחרונה, אבל ממש עכשיו שאלה האחרונה, לפני השאלות של פרוסט, כי את מרתקת, אז אני חייבת. את נתת בעצם בשיחה הזו המון 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 זרת ככה טיפים, מכל מיני עולמות ומכל מיני כיוונים בעצם, ליזמים וליזמיות ששומעים אותנו, ולמי שירצה יום אחד ללכת לגייס כסף, מי משקיעים. אבל בואי נסכם את השיחה הזאת בנגיד שני טיפים של עשה, ושני טיפים של אל תעשה, ויש הרבה, אני בטוחה שקשה לבחור, במה שנקרא בסטורי טלינג למשקיעים, ומשם באמת נגיע לשלון פרוסט.
עשה זה לרדת מהסוס, להיות צנוע במקום של יש מה ללמוד, כאילו תהיה רברבנים במקומות הנכונים, אבל גם תמיד להשאיר מקום ללימוד, ודווקא האנשים, כאילו אני לפעמים אומרת לי, יזמים מאוד מנוסים שבאים אליי, כאילו, מה לעזאזל, אתם צריכים אותי, אתם כבר עשיתם את זה כמה פעמים, דווקא בגלל שעשינו את זה כמה פעמים, אנחנו יודעים מה זה דורש וכמה בזבוז זמן זה, אז נבוא, אז כאילו, אני מאוד מאוד מעריכה אנשים שיודעים לבוא ולהגיד את זה. אז, always be open to learning new things, always be learning to doing new things, ופשוט ככה.
אז את הראשון של עשה. אוקיי, מה את השני שלה?
עוד דבר של עשה, זה לבוא מוכנים. לדעת הכל, כאילו, שיהיה לכם פיץ' פיקס, שיהיה לכם את התשובות לשאלות פיקס, ופשוט לבוא עם מסר חד וברור, because you don't get a second chance for a first impression. האל תעשה, לא להתווכח, ולהיכנס למגננות, I can't stress that enough. וגם עוד דבר, don't ever talk ill of your competitors, לעולם לא, כאילו, תשמרו את הרכילות, או את
הג'וס,
אנחנו גם כישראלים עוד דבר, הג'וס הזה, אנחנו נוטים להיות קצת רכלנים, קצת זה, don't ever talk about that with Americans, don't ever say, speak ill, כי הם ישר חושבים, מעניין מה הם אומרים עליי, מאחור, אגב, זה לא עובר טוב, גם שליליות באופן כללי לא עובר מסך טוב. ואנחנו נוטים לעשות את זה, כי יש לנו איזה, אני אישית אלרגית לזה, אני לא יכולה, אחד מהדברים שאני מלמד את הבנות שלי, שבאות ומתלוננות על משהו, אני לא יכולה לשמוע תלונה, אני אומרת, אוקיי, let's turn a complaint into a request, what are you asking me to do? I can't deal with a complaint, I can deal with a request. אז כאילו, תהפכו את השלילי לאיכשהו לחיובי, ותפסיקו להגיד, אוי, אבל זה נורא אמריקאי, כן, זה נורא אמריקאי, תלמדו מזה משהו.
באמת, כן, יש כמה דברים בכל זאת שאנחנו, כדאי שאנחנו נלמד גם האמריקאים. טוב, אז עכשיו אנחנו ממש 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 בסוף, ומכיוון שאנחנו בסוף, אז אנחנו כמחווה לאחד מגדולי הסופרים הצרפתים במאה ה-20, שהיה בעצמו סטורי טלר בחסד, מרסל פרוסט. בואי נעבור לשאלון פרוסט, שאלון שידוע כאחד מהשאלונים ששאלו אותו באחד הרעיונות שהוא השתתף. נתחיל. מהי המילה האהובה עלייך?
Serendipity.
למה?
אני לא יודעת אם, אין לזה תרגום בעברית. זה נולד מתוך איזה אגדה על, על אחים שהיו סוחרי ימים, והם היו מגיעים למקומות by happy accidents, להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, ושדברים מסמכים קורים, תאונות מסמכות. אני מתה על זה, וזה קרה לי כל כך הרבה בחיים, וזו מילה כל כך יפה בעיניי.
מעולה. מהי המילה הכי פחות אהובה עלייך?
טוב, תירגעי. אני אומרת באמת להירגע כשאומרי, טוב, תירגעי.
יכולה להבין למה זה לא עם צליל נעים. אוקיי.
אני ג'ינג'ית, אני לא יודעת להירגע. כל מיני אנשים, וואו, את רואה, כאילו, אני כאילו, that's me, אני בתדר הזה, קבלו על זה, הלאה.
מהמם. אוקיי, מה מדליק אותך?
אנשים חכמים. וואו, אני כאילו ניזונה וסיפורים טובים, כאילו ממש. אני חיה את זה, זה לא סתם אני אומרת כי אני סטורי טלר.
תמונת המראה של השאלה הזו, מה מחבא אותך?
אנשים שלילים, שליליות באופן כללי, זה כאילו, אני לא רואה טענה, המוטו שלי של החיים זה וינסטון צ'רצ'יל, of course I'm an optimist, I don't see much point in being anything else.
פנטסטי.
פשוט ככה.
איזה צליל או רעש את אוהבת?
אני אהיה בנאלית ואני אגיד כאילו וואו, הטפטופי גשם ששומעים את זה על הזה ואת מקורבלת בתוך השמחה, אין, זה הכי כיף. שלא נדבר על הצחוק של הבנות שלי, זה שני דברים סופר בנאליים אבל סופר נכונים.
איזה צליל או רעש את שונאת?
החריקל, זה או כאילו wet cardboard being torn, כל מיני כאלה דברים צורמנים.
מעולה. מהי הקללה האהובה עלייך ביותר? תרגישי חופשי להתפרע, בעברית או באנגלית.
כשהייתי בארץ, תמיד הייתי מקללת באוטו באנגלית, you stupid fucking asshole. כאן אני יותר נעזרת בגוס של האמא, של האחות, של הדודה, כל האלה. אז זה נחמד שיש לי את היצירות לעשות את זה בשתי שפות שונות. עכשיו, מה שמצחיק זה שהגדולה שלי גילתה לאחרונה שפאג', כשאנחנו אומרים פאג', זה בעצם כאילו מחסל פאק, שפאק זה כנראה, והיא אומרת, so every time you say fudge, you're meaning to say fuck. אז כנראה שפאק זה.
שלוש שאלות אחרונות, אם לא היית עוסקת במקצוע שלך, מה היית עושה או רוצה לעשות?
לשחק. לגמרי, להיות שחקנית.
עוד לא מוכן מדי.
אין שאלה, אבל משהו בי היה פרקטי מדי בשביל לעשות את זה. אני כנראה עוד תמיד אעסוק בזה באיזשהו אופן, אבל זה שאני עושה את מה שאני עושה, it satisfies the act hunger.
תגידי, ובאיזה מקצוע בחיים לא היית רוצה לעסוק? מה לא היית יכולה לעסוק?
רואת חשבון, מנהלת חשבונות, כל הדברים שקשורים במספרים, אני מברכת, כשאני צריכה לשלם למנהלת ספרים שלי, למנהלת חשבונות כל חודש, אני עושה את זה בכל כך הרבה אהבה, כי היא וואו, היא פותרת לי כאב ראש כזה, ממש.
אוקיי, אז לא מספרים. ושאלה אחרונה חביבה, אם גן עדן קיים, מה היית רוצה שאלוהים יגיד לך כשתגיעי לשערים של גן עדן?
את יודעת מה? את צדקת, כי להיות בן אדם טוב ולעשות טוב בעולם, זה באמת המהות, בואי. כי אני באמת מאמינה, כי אני גדלתי דתייה, ואני כבר לא, אבל אני כן מאמינה בדתייה, כאילו אברהם לינקן אמר, when I do good I feel good, when I do bad I feel bad, that's my religion. ואחד, הערך אולי החשוב ביותר שאנחנו מנחילים לבנות שלנו זה kindness. ולראות איך אנחנו יכולים לעשות לאנשים טוב, לעזור בלי שיבקשו. אז the little things. אני מנסה לעשות טוב בעולם, אז אם צדקתי וזה הדבר החשוב ביותר ולא מה אורך החצאית ומה כמה תפילות אמרנו ביום, I'll be very happy to hear that I was right about that.
מהמם, אני גם חושבת שזה מסר פנטסטי לסיים איתו את הפרק. אז אני אגיד לך, דונה גריפית, הקורפורט סטוריטלר האולטימטיבית, שהיה סופר מעניין, תכננתי שיהיה יותר קצר, אבל נסחפתי, סחפת אותי עם הכישרון שלך והקריזמה והסיפורים המעניינים.
כי מישהו שממתין על הקו
לשיחה. זהו, אני יודעת, אני יודעת. אז אנחנו נקצר פה, ואני רק אגיד לך, באמת תודה רבה, היה סופר מרתק, ולמאזינים ולמאזינות, תודה רבה. למאזינים ולמאזינות, אני רק אגיד, ובזה נסיים, שעד הפרק הבא לכל מי ששם בבית, תנסו פשוט לחשוב מה הסיפור שלכם.